מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חקיריתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. ערב טוב למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ושלום בולק. הערב נפתח בנושא ההסגר והשפעותיו על נפש האדם. הרבה אנשים כאשר הם שומעים את הסגר, הם נכנסים למעגל של חרדות, פאניקה, אי ודאות, אובדן שליטה, בעלה, פחד, בגלל ההיבט הכלכלי, בידוד מהמשפחה, להיות לבד, לפגוש את השיעמום וחוסר עונים וחוסר עניין וחוסר חשק בחיים כאשר נמצאים לבד. בעיות בתוך המעגל המשפחתי, זמן רב ביחד, שלא יודעים איך לנהל את הזמן הזה. ומצד שני, אנשים רבים והסגר והבידוד החברתי דווקא עושה להם טוב. למה? הם פחות יוצאים, פחות במבחן החברה. פחות צריכים להוכיח את עצמם. פחות צריכים להראות יכולות, פחות במבחן החיים, פחות צריכים לקבל ציונים טובים בהתנהלויות השונות שלהם, וכך הם רגועים יותר, שלווים יותר. יש הרבה שמצאו משמעות רצינית וטובה בחיים שלהם. גם אם כלכלית הם לא מסתדרים כמו בעבר, אבל עצם זה שהם למדו איך להתרגל ולהסתפק עם מה שיש להם, זה עצמו שמח אותם מאוד. זה עצמו גרם להם להרגיש איזו עשיר, השמח בחלקום, ובכך הם שדרגו יכולות, העצימו את התפיסה שלהם לגבי עצמם. כאשר המגעים החברתיים פוחתים, אנחנו חייבים לשמור על בריאות נפשית. אז ראשית, חשוב מאוד שיהיה לאדם סדר יום, כמה שיותר מסודר ומאורגן, מה שאפשר, גם אם והיה וסדר היום לא מכיל תכנים חשובים כל כך, עצם זה שיש סדר יום ואדם נאמן לסדר יום זה עצמו חשוב. כי היכולת של האדם להיגרר אחרי הכלום, לא לעשות כלום, היא יכולת חזקה מאוד. תכונת העצלות וההיגררות אחרי עשייה דברים משמעותיים היא בעלת עוצמה, היא חזקה. לכן חשוב שיהיה לאדם סדר יום. ככל שהאדם נתון לסדר יום שהוא בונה לעצמו, הוא יותר עסוק, הוא יותר מרגיש שיש משמעות לעשייה שלו. ככל שיש לאדם יותר משמעת עצמית, אפילו בשביל תרגילים פשוטים, כמו לעשות הליכה או להתקשר לקרוב משפחה, להודל אותו כמה דקות, לעשות איתו חסד, למרות שאולי זה לא נעים, ובכל אופן הוא עושה את זה. אם האדם מגלה יותר ויותר משמעת עצמית, הוא מרגיש יותר סיפוק מעצמו. אנשים לא פעם מרגישים שלא בנוח עם עצמם, אבל הם כן מרגישים נוח בחברת אחרים, צוחקים עם האחרים, מרגישים נוח כשהם קונים, או סתם מעבירים זמן בטלפון או אוכלים, כל אלה ועוד. אולי גורמים לאדם הנאה, שמחה, אבל לא תמיד החוויות האלה מעוררות אצל האדם את ההרגשה של סיפוק של הערכה עצמית, ולא פעם הפוך. הם גורמים לאדם להרגיש אחרת. האדם מרגיש עם עצמו ללא סיפוק, ללא הערכה עצמית. הוא מרגיש פחות שווה בעיני עצמו, הוא מבזבז את זמנו, כך הוא מרגיש בתוך תוכו. אולי הוא גם מרגיש שנוח לא לברוח מעצמו, לא להיות עם עצמו. ולעולם יש הרבה מה להציע כדי שהאדם יוכל לברוח מעצמו. הסגר, כמו היינו אומרים, מחזיר את האדם להרגיש טוב עם עצמו. והאדם לא יוכל להרגיש טוב עם עצמו, אלא אם כן הוא יפתח את שריר המשמעת עצמית. הוא יקבל עצמו להיות נאמן לערכים שלו, לשאיפות שלו, למטרות שלו. הוא לא מוותר. הוא קם בזמנים שהוא תכנן, אוכל כמו שהוא תכנן, עושה חסד כפי התכנון, לומד כפי התכנון. זה נראה מרובע, מקבע. אבל זוהי אמירה שטחית שזה מרובע, מקבע, זוהי אמירה שטחית שתערוס לאדם את היכולת להיות רציני בעשייה שלו. הוא אומר אמירה סתמית שהוא לא רוצה להיות מקובע, ומרובע, ובשם זה הוא מרשה לעצמו להיגרר אחרי הרבה סתם. ובסוף יום לא פלא שהוא מרגיש סתם. איך הוא יכול להרגיש אחרת בסוף יום? הרי לא היה כלום במהלך היום שיגרום להרגיש אחרת. הפוך, כל היום הוא היה בסתם, לכן בסוף יום מרגיש עוד סתם עבר. לא פלא שהאדם הזה לא מרגיש נוח בחברתו עם עצמו, וכאשר הוא אמור להיכנס לסגר, להיות לבד, הוא מרגיש רע מאוד עם עצמו. המשמעת עצמית היא הדרך הגישה והכלי שתעזור לאדם להרגיש טוב עם עצמו, נעים לו בחברת עצמו. האדם מקבל בסגר ובבידוד מעין איתות אות משמיים שצריך ללמוד להיות עם עצמו, עם בני משפחתו, ללמוד לאהוב את עצמו, לא לפנק את עצמו, אלא לאהוב את עצמו ולהיות ראוי לאותה אהבה. לא להרוס לעצמו את החיים על ידי התמכרויות, אלא לאהוב את עצמו אהבה שהוא גאה בעצמו, שנוח לו עם עצמו, שנוח לו בחברת עצמו. ואחד הדברים שיעזרו לאדם בעניין זה זוהי המשמעת עצמית. זה גם הזמן ללמוד להשקיע בלימודים שואבים, לימוד תורה, מוסר, חסידות, עירת שמיים. האדם יבחר את תחומו. מה שבעל כורחנו הזמן הזה, נהפוך אותו לברצוננו, לתת תשומת לב, חום, יחס לבני המשפחה, הכל משמיים. ואם זה משמיים, זה כדי שהאדם יעשה משהו, כדי שאדם יעשה שינוי, ופה השינוי כבר נכפה לאדם. אומרים רבותינו בגמרא סנהדרין צדיק זין, אם עם ישראל לא עושים תשובה, מעמיד למלך קשה כמו המן שהוא בגזרותיו מחזיר את עם ישראל בתשובה מתוך פחד. אם כן, בהיבט מסוים, בצורה דומה, כך גם כן. אנחנו בכל אופן נמצאים בזמן בו אפשר להשקיע במה שכל כך מדברים עליו, שצריך להשקיע בו. שלום בית, חינוך ילדים, בעיות תקשורת, בעיות וקשיים של ההורים בינם לבין עצמם, בגלל היחד שלהם, הנפרדות, בגלל המדיה או כל גורם אחר. אנחנו כעת בעל כורחנו נשארים בבית. אז הקדוש ברוך הוא מעמיד למלך קשה, או במקום להפוך את שיפור ניהול הבית למטלה, שבעל כורחנו נהפוך את זה למטרה שהיא ברצוננו. נקודה נוספת, חשוב לדעת שחשיבה מוגברת לנתונים על הסגר, השפעות עתידיות, רפואיות, כלכליות, אלה ועוד, הם מהווים סכנה נפשית, הם לא בריאים. אם יאמר האדם, אם אני לא יודע איך אני יכול להישאר מעודכן, אז קודם כל אפשר להישאר לא מעודכן, וזה עדיף בהרבה מאוד מקרים להישאר בריא. לא חייבים לדעת ולהיות מקובעים לדעה שטחית שאומרת שחייבים לדעת מה קורה בעולם, איך אפשר לא לדעת. אבל עובדה, יש לבני אדם מאות אלפי חלקי מידע של דברים שהיו בעולם, וכמה זה עזר להם בחיים, בשלום בית, חינוך הילדים, עבודת השם, בעבודה, במה זה עזר? אנשים לא נעזרו מזה, הפסידו מזה זמן, מרץ ואנרגיה, אלא אנשים מתמכרים למידע לא רלוונטי. אבל הרעיון הזה אולי חדש מדי, הרבה אנשים התנגדו לרעיון הזה, זה נראה להם יותר מדי מנותק מהמציאות. נראה להם שהחדשות זה המציאות, הם מגדירים את החדשות כזה המציאות, ומי שלא יודע הוא מנותק מהמציאות. זו לא המציאות, המציאות זה החיים שלך. הבית שלך, עבודת השם שלך, העשייה שלך, זה המציאות, זה החיים האמיתיים. אבל אם זה נראה מנותק מדי, גם זה בסדר. אז שיאזין, שיקרא, אבל לא יותר מדי. בטח לא כל כמה דקות לפתוח את הטלפון ולקבל עוד מידע, מה שגורם לאדם להיות תלוי נפשית במידע חיצוני, ולא הוא בעצמו בחיים שלו. הוא לומד לא להיות מאושר על בסיס השהייה שלו במחיצתו, הוא לומד ומתרגל להיות מאושר על בסיס מה שקורה, ולא על בסיס הבחירות שלו בחיים. זו הדרך המהירה לעצלות, לעצבות, למצב רוח מדוחדך. אם רוצים להישאר מעודכנים, שיהיה בגבול. הכי חשוב שזה לא ייקח ויגזול חלק נכבד מהיום של האדם. מספר פעמים ביום בשביל לדעת, וזהו. אם אומר האדם, כן, אבל זה כבר תחביב שלי, זה התחביב שלי, זה התענוג שלי להתעניין בעוד ועוד חדשות, אם כן, זו כבר הבעיה של האדם. והבעיה הזו, אולי היא יכולה להיות ברת פתרון בשגרת החיים הרגילה, אבל כעת שנכנסים לסגר, נכנסים לזמן בו האדם פוגש את עצמו, ולא תמיד נוח לו עם עצמו, ולא נעים לו עם עצמו, ולכן הוא הולך או בורח לכל מיני חדשות. ואנשי תקשורת הם אומנים בלהעביר תחושה והרגשה שהמידע הזה שכעת מעבירים אותו הוא מהותי, הוא חשוב, אי אפשר לחיות בלי המידע הזה. ובכל אופן מתברר שבמהלך השנים האדם עם כל החדשות שהתווספו בראש שלו לא משהו מיוחד השתנה בעקבות כל אומץ המידע הזה שלא העניק לאדם שום תועלת. ובכל אופן המשיך האדם להתמכר למידע הזה. איך אני אהיה מנותק מהמציאות? ובעזרת החדשות הוא נעשה מנותק מהמציאות האמיתית. החיים שלו, העשייה שלו, התפקוד שלו, השלום בית שלו, חינוך הילדים שלו. הוא מנותק, מתעניין בכל כך הרבה דברים ומנותק מהחיים האמיתיים. הוא באמת מנותק מהמציאות בגלל ריבוי החדשות האלה. וכשאדם נחשף להרבה מידע שלילי שחוזר אל עצמו שוב ושוב, המוח מבשל מידע והאדם חי במקום בו המחשבות שלו נמצאות ומפתח יותר מדי לחצים, חרדות, מתחים. והרי אנשים לא מסיימים חדשות עם תחושת תקווה, אלא תחושת בהלה. ואם כבר שומעים חדשות, אז לשמוע את החדשות. לא כדאי לשמוע את הדעות. לא להזין את החרדות, הפחדים והמתחים באמצעות עניין בלתי פוסק בחדשות על הנגיף, אלא להתעדכן במידע האחרון ובהמלצות הרלוונטיות. הדבר יועיל לבריאות הנפשית ויפחיד את המצוקה. דבר נוסף, פעילות גופנית. 14 יום בלי פעילות גופנית פוגע במצב רוח של האדם. לעלות במדרגות, הליכות, תזוזה, כל תזוזה היא טובה. להתנדב, לעשות חסד, לא רק בגלל מעלת המצווה שבדבר, שזה ערך בפני עצמו, אלא גם בגלל שטוב עין הוא יבורך, וכאשר האדם מעניק ומסייע לאחר, הוא לא רק מעודד את האחר, אלא גם מפתח אצלו תחושת מסוגלות ותחושת יכולת, ויותר הערכה עצמית. הוא פחות מתעסק עם עצמו, עם המחשבות שלו, כמה אני מסכן, כמה קשה לי. וככל שהאדם עם המחשבות שלו, כמה הוא מסכן וכמה קשה לו, בטח כאשר הוא נמצא לבד עם עצמו בסגר או עם מיעוט האנשים הקרובים אליו, רמות המתח גבוהות יותר. גילוי סובלנות הופך להיות מאתגר ולכן גם חשוב יותר. נקודה נוספת, חשוב לא לנצח ויכוחים ולזכור שאנחנו לא באמת מדברים כאשר מדברים עם בני המשפחה מתוך הרעיונות שלנו, אלא מתוך תסכול וחוסר מעש. כאשר אדם הוא מתוסכל בגלל חוסר המעש, הוא יותר ביקורתי, הוא יותר עוקץ, הוא יותר מעליב, הוא יותר פוגע. ולכן חשוב לדעת, לא לתת לגיטימציה לכך, אבל אם הדבר קורה, זה לא אומר שזה מגיע מרוע לב, אלא זה מגיע ממצב בו הלב רע לו. זה לא מצדיק התנהגות שלילית, אבל זה רק אומר שההתנהגות השלילית או הגישה השלילית באותה תקופה שבה האדם הוא מתוסכל, היא לא בגלל שבאמת הוא אדם רע. ולכן זה יעזור קצת פחות לקחת ללב ולהיפגע. אם יש ויכוחים בין בני הזוג, עם בני המשפחה, אפשר לומר, אני מבין את זווית הראייה שלך, אני מבינה איך אתה רואה את הדברים, ולא למהר להכריע, לא למהר להגיע למסקנות. אני מבין מה שאתה אומר, אני לא לגמרי מסכים, אני שומע, אני רוצה לחשוב על זה. לא למהר בוויכוחים, לגלות סובלנות והבנה, לפחות חלק מהשיח. זה משדר אווירה של תקווה בשיח. נקודה נוספת, תכנון העתיד. למרות שלחלק מהאנשים קשה עכשיו, המגפה לא תימשך לעד, השגרה עוד תשוב בעזרת השם. בואו נדאג היום, נכין את עצמנו היום לשגרה חדשה, ברוכה ואיכותית יותר. חשוב לחזור לשגרה כמה שיותר מוכנים. זה זמן עם הזדמנות מיוחדת להתארגנות והצטיידות בידע חדש, משאבים או בהתבוננות ביקורתית, על תוכניות קיימות. מה העתיד? נתכנן לעצמנו את הדברים והשאיפות שהיינו רוצים לעשות ולהרוויח אחרי הסגר. אנחנו בהפסקה כפויה של שגרת החיים, אז נעשה את זה באופן יזום על ידי שננצל את מה שאפשר, וזה יהיה בהרגשה פחות כפוי, יותר יזום, יותר משמח. ואם יש נפילות מדי פעם, יש ייאוש מדי פעם, ישנה אכזבה מדי פעם, להיזהר, לא להרבות לבקר את עצמנו, אלא לקבל ולומר נכון, נופלים, שבע יפול צדיק וקם, לקום מהר. לחזור מהר לשגרת חיים. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
במוצא שקרוב, חושבים קדימה. סדרת תוכניות קצבית ומרתקת. 6 פרקים, עשרות יזמים ומשקיעים, וזוכה אחד שיכול להגשים את החלום. וגם מענק של 10,000 שקלים לאחד מבין היזמים. בהשתתפות אליעזר גרוס, יושב ראש בסדנו, עודד אלישיב, מנכ"ל ביסיד, וצוות שופטים. יש לכם פטנט אטרקטיבי או סטארט-אפ ייחודי שישנה את העולם? חייגו לטלפון 02-547-64-82. חושבים קדימה, בהגשת אשר גרייבר ובשיתוף בסדנו. מוצש בשמונה, כאן בכל חי.
יש סגר, אין סגר, בלי נדר, יהיה בסדר. צאו לחל"ת, בעצם חזל"ת, כלום לא ברור, העסק חלש. בודק את העו"ש, מחזיק את הראש, מספרים מטפסים, מתחיל החשוש. עמלות, הוצאות, הורדות, הלוואות, אין לי אוויר. מה זה, כל ההכנסות?
הקורונה הכניסה אתכם לסחרור? פגי מזמין אתכם להתאזן מחדש. פתחו חשבון בפגי ותיהנו מחבילת הטבות שתעזור לכם להגיע לאיזון כלכלי. לפתיחת חשבון אונליין, היכנסו לאפליקציית פגי. לפתיחת חשבון על ידי נציג, חייגו כוכבית 3360 או היכנסו לאתר. פגי, שותפים לדרך חיים.
התחסנתם? חוזרים ובגדול. פסח במופת ברומניה. חופשה יוקרתית ובריאותית. לפרטים 03-9641-555 03-9641-555 או באתר מופתה.org.
היום המוקדים נסגרים, שעות אחרונות עסקות בדופלקס חלומי רק עד 12 בלילה. חייגו עכשיו, כוכבית 45-74, כוכבית 45-74.
לנופש בבית מלון צריך להמתין, למים חמים ממש לא. בחורף הזה התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 96-36.
שיניים מורשת איתן, שירות איכות ומקצוע נאות, לא מפסיקים לחייך, מורשת איתן.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו
1-700-417 מורשת איתן.
תודה לעשרות אלפי המשתתפים. שמות הזוכים בפרסים הגדולים יפורסמו בשידור חי מחר בין 2 ל-4 בכל חי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
חזרנו אליכם ואני רוצה להתייחס למספר שאלות שקיבלנו מכם. שאלה אחת. מדוע אומרים רבותינו לגבי האדם שהוא כפוי טובה? אם הוא כופר בטובתו של חברו, אז בסוף הוא כופר בטובתו של מקום. לכאורה אין קשר בין הדברים, זו השאלה. ולמה? אומר השואל, מכיוון שהאדם הכופר בטובתו של חברו, יכול להיות שהוא קיבל טובה קטנה, אז לכן הוא כופר בטובתו של חברו. אבל האדם שקיבל חיים מהקדוש ברוך הוא לא כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא, אז אי אפשר לדמות בין שניהם. זוהי טובה קטנה, זוהי טובה גדולה. אז ודאי שהאדם הוא לא יכפור בטובתו של הקדוש ברוך הוא, וכן יהיה כופר בטובתו של חברו. שאלה טובה. אומר המכתב מאליהו רעיון נהדר. אומר, מה המשמעות של כופר בטובתו של חברו? האדם שהוא כופר בטובתו של חברו, זה כמו אדם שהוא מכסה את טובתו של חברו. מה זאת אומרת? הוא קיבל טובה מחברו. מה הוא עושה עם הטובה הזו? הוא לא מתייחס אליה ברצינות. הוא מגמד אותה. הוא לא מעניק לה משקל. הוא מתעלם מאותה טובה שחבר שלו נתן לו. אז רובן נתן לשימון טובה. עשה לשימון טובה. ושימון, הוא לא מתייחס לזה. עצם זה ששימון לא מתייחס לטובה, הבעיה היא לא בכמות שאותה רובן נתן. האם זוהי כמות גדולה או כמות קטנה? לא. יכול להיות שזו כמות גדולה מאוד, יכול להיות שזוהי כמות קטנה. עצם זה ששימון מתעלם מטובה שניתנה לו, זוהי גישה. זוהי גישה שמגמדת דברים טובים. עצם זה שלאדם יש כזו גישה, אז היום הגישה הזו היא מופנית כלפי חברו. למחרת היא תהיה מופנית כלפי דבר יותר גדול. גם אז הוא יגיד, זה לא כזה גדול, זה לא כזה טוב, זה לא כזה איכותי, זה לא כל כך חשוב, יכול להסתדר גם בלי זה. עד שבסוף האדם הזה, הוא גם יכפור בחיים שלו, ויגיד, בעצם אין לי חיים טובים, לא טוב לי, לא נעים לי, לא קל לי, הכל קשה. הוא כופר בטובתו של מקום. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם חיים. מה התעונן אדם וחי? כך כתוב בספר איכה, רש"י בקידושין אומר, מה יתרם אדם על כל הקורות איתו, אחרי שכבר ניתנו לו חיים? אז הקדוש ברוך הוא מעניק, אבל מה עושה האדם? האדם הוא כופר בטובתו של חברו. זוהי תכונה. זה לא בגלל שזה חבר שלו, זוהי תכונה. והתכונה הזאת היא מתפתחת יותר ויותר. היא מרחיבה מעגלים כלפי כל מיני נתינות שמקבל האדם. אז זה לא רק מנתינה קטנה מהחבר, אלא זה יכול להיות גם נתינה גדולה מהחבר, ולאחר מכן גם מהקדוש ברוך הוא, כי זוהי תכונה של האדם. תכונה שבה מתעלם האדם מדברים שהם טובים, אם קטנים או אם גדולים. ובהדרגתיות יוכל האדם גם להתעלם מדברים גדולים שניתנים לו, אפילו החיים שלו וכדומה, מה שנותן לו הקדוש ברוך הוא. כך מסביר המכתב מאליהו, את המהלך של כל הכופר בטובתו של חברו, בסוף הוא כופר גם בטובתו של מקום. שאלה נוספת. אישה שואלת, בעלי לא משקיע בבית. הוא אומר שאני אשמה בכך. אני חושבת שהוא אשם. כל אחד רוצה שהשני יעשה שינוי. אני לא מוכנה לעשות שינוי אחרי שהוא כל כך פגע והעליב. והוא גם כן לא מוכן. מה אנחנו עושים? במילים אחרות, כל אחד רוצה שהשני יעשה שינוי. מה מפריע לאישה בשאלה? היא מגדירה את עצמה כאשמה. אם היא אשמה, אז היא לא רוצה לקחת אחריות על האשמה שלה. אולי אם והיה, והיא תיקח אחריות ותגיד שהיא אשמה, אז אולי מזה בעלה יקבל לגיטימציה והמשיך באותה התנהלות. אולי יש לה הסברים אחרים מדוע היא לא רוצה להגדיר את עצמה כאשמה. אולי לכל אחד יש את הקושי בנושא הפיוס, בנושא הסליחה. בכל אופן אפשר להגדיר את זה בצורה אחרת. במקום להגדיר את המצב של הוא אשם בעיניים שלך, את אשמה בעיניים שלו. ואז השאלה היא מי הראשון שמתחיל תהליך. במקום להתווכח, מה היה קודם? הביצה או התרנגולת? מה היה קודם? מי התחיל קודם? הוא התחיל, היא התחילה. זה גם ויכוח שלא עתיד להסתיים. מדוע? זה ויכוח שלא עתיד להסתיים מכיוון שכל אחד מרגיש דברים בצורה אחרת. כל אחד חווה אותם בצורה אחרת. יכול להיות שהאישה אמרה לבעלה מילים לא נעימות. אבל בעיניים שלה מילים לא נעימות זה לא כל כך חמור. בעיניים שלו כן. אז אם כן, היא מבחינתה לא שמה לב שהיא התחילה כשהיא אמרה את המילים האלה, והוא מבחינתו כן חווה את זה בעוצמה רבה. והוא מצידו, הוא לא עזר. היא מרגישה שאם הוא לא עזר, הוא לא אכפתי, הוא לא שותף, הוא לא פעיל. והוא מבחינתו אומר, נכון, אבל אני לא אמור להיות כזה, אני אמור לעשות דברים אחרים, העזרה היא לא עזרה בבית, היא מחוץ לבית. אז ככה הוא חווה את זה. אז הוא לא חווה את הכאב שהיא חווה. כי לכל אחד יש, נקרא לזה, את הכפתורים שלו, או את הכללים שלו. אז אם הכפתורים שונים, אם הכללים שונים, אז כל אחד חווה את זה בעוצמה אחרת. לכל אחד יש כללי חיים שונים. לכל אחד יש כללים אחרים שאומרים מה פגיעה, מה פוגע, מה מעליב, מה נסלח ומה לא נסלח. אצל כל אחד זה בצורה שונה. אז אם אצל כל אחד זה בצורה שונה, אז הם חווים את זה אחרת. אם הם חווים את זה אחרת, אז קשה להגיד מי התחיל, מכיוון שכל אחד נקודת ההתחלה הייתה שונה. אז אם אצל כל אחד נקודת ההתחלה הייתה שונה, אז מה יש לחפש מי השם? הרי הם לא שופטים את המצב ואת המציאות באותה זכוכית מגדלת, באותה מערכת חשיבה, באותם עיניים, הם לא רואים דברים בצורה שונה. מה שאצלה גדול, אצלו קטן. מה שאצלו גדול, אצלה קטן. אז הם לא רואים דברים עין בעין. אז איך אפשר להתחיל לשפוט מי צודק, מי לא צודק? שרי, אם רוצים לבחון מי צודק, מי לא צודק, אנחנו צריכים איזושהי מערכת בסיסית שהיא דומה, שאנחנו אומרים, יש כללים להתנהלות. מי שעושה א', זה רע. מי שעושה ב', זה טוב. יש כללים. ומי שסוטה מהכללים, אז הוא רע. מי שמיישר קו עם הכללים, אז הוא טוב. אבל איך אפשר לשפוט אם והיה והכללים בכלל לא מתאימים לשני הצדדים? אם הכללים לא מתאימים לשני הצדדים, אז זה לא יכול להיות דומה. אז אם זה לא יכול להיות דומה, אז אנחנו לא יכולים להתחיל את זה בכלל. אז איך אנחנו יכולים להיכנס למקום של צודק, לא צודק? אז זה קשה להיכנס לכל הדיון, מי צודק, מה צודק. אמנם זה נכון שיש פגיעות ויש אלבונות ויש לפתוח את הדברים, אבל אפשר להגדיר דברים בצורה אחרת. במקום שניכנס למקום שתיארנו כעת, אנחנו נגדיר דברים בצורה אחרת. בעלך, את רוצה שהוא יעשה א', ב', ג', לדוגמה, אין כאן תיאור בשאלה, אבל יש כאן תיאור שבעלי לא משקיע הבית, והוא מאשים אותי שבגלל שאני מתנהלת בצורה מסוימת, נוסיף אנחנו, נגיד ביקורתית או משהו כזה, אז לכן הוא לא משקיע הבית. אז אם מבחינתה אומרת, זה לא תירוץ, זה לא הסבר, אז בסדר, אז אמרתי מספר ביקורות, בגלל זה מה? בגלל זה אני ראויה לעונש כזה חמור? אז עכשיו בואו ונשפוט את האירוע הזה על בסיס מה שאמרנו מקודם. היא אומרת, אמרתי כמה ביקורות, בגלל זה מגיע לי עונש כזה חמור? התשובה היא תלוי בעיניים של מי? בעיניים שלך, לא. בסדר, נאמרו כמה ביקורות, בגלל זה לא מגיע עונש חמור. בעיניים שלו, כן. לכן, במקום להיכנס צודק, לא צודק, מי התחיל, מי לא התחיל, בוא נעשה ככה. את אומרי לו, אני לא נכנסת עכשיו, האם אני אשמה, אתה אשם, בוא נעשה משהו אחר. אני מבחינתי רוצה את העזרה שלך הבית, זו הבקשה שלך. יחד עם זאת, תגיד לי מה יכול לעזור לך, כדי שיהיה לך קל יותר. כדי שתהיה אווירה נעימה יותר. כדי שתגיד, משתלם לי לעזור הבית. כיף לי לעזור הבית. יכולה האישה לבוא ולהגיד, סליחה, למה אני צריכה בכלל לדאוג שיהיה לו כיף? הרי זה התפקיד שלו, הוא שותף, זה גם הבית שלו, ואני לא אמורה לדאוג שיהיה לו כיף. כל השיחות האלה, הן שיחות שיכולות להיות חכמות, אבל לא בזמן משבר. בזמן משבר צריכים קודם כל להחיות את המצב. קודם כל צריכים להחזיר את המצב לשגרה. זה לא הזמן עכשיו להתעסק בפילוסופיות עמוקות ובגישות, או מה התפקיד של האיש ומה התפקיד של האישה. זה לא יעזור להיכנס עכשיו לגישות. היא תסביר, הוא צריך להיות שותף, הוא יסביר כן אבל לא עם אישה כזו, וכך הם יתווכחו ויכנסו לכל מיני פינות שלא יצליחו לצאת מהם. נתחיל מהשלב הרבה יותר פשוט. השלב היותר פשוט יהיה כאשר היא תגיד לו, אני רוצה ממך עזרה הבית. תגיד לי עכשיו, מה אני יכולה לעשות כדי שיהיה לך קל יותר? יהיה לך קל יותר, אני אעשה אווירה טובה. יש לי ביקורת, אני אגיד אותה, אבל לא כל יום, אני אגיד פעם ביומיים, אני אגיד בזמן מאוד מסוים, אני לא יארוס את האווירה, בסדר, בוא, תראה מה אני יכולה לעשות, מה אתה יכול לעשות, בוא נתחיל. וגם אם זה לא יעבוד 100% וזה לא יעבוד 100%, כי כאשר בני הזוג מנסים לעשות שינוי, זה לא מצליח ב-100%, אבל לפחות יש מגמה, יש כיוון, מתחילים מהלך מסוים, מצוין. אז הוא אגיד שם, אין צורך להאשים, ואין צורך להיכנס מי צודק, מי לא צודק. לאחר מכן, אחרי שתרגישו שישנה יותר אווירה, שגרה טובה, אווירה נעימה יותר, אחרי שתהיה שגרה, אווירה טובה יותר, אז לאחר מכן, נוכל להיכנס לאיך אמור הבית להתנהל, מה תפקיד האיש, מה תפקיד האישה, איך אפשר להגיע להיות תמימי דעים ביחס לאיך הבית אמור להתנהל. זה שלב מתקדם. אחרי שמרגישים טוב, יש אווירה טובה, לא צריכים להילחם על ההישרדות, אז נוכל להתעסק בהתפתחות. אז נוכל להתעסק בפיתוח מערכת הניסויים והחשיבה המשותפת והערכים המשותפים וזווית הראייה הדומה. זה יגיע רק שלב לאחר מכן. זה לא מגיע בשלב ההתחלתי. זה לא מגיע אחרי משבר. אני רוצה להתייחס לעוד שאלה. האם אנחנו צריכים להאמין בהשם או צריכים לדעת? ההבדל בין אמונה לבין ידיעה. ישנו ספר, מצודת דוד. זה ספר שמבאר את טעמי המצוות. כתב אותו הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה. הוא כתב, ישנה מצווה להאמין. הרמב״ם עצמו, אולי לפני כן אמר, הרמב״ם עצמו בספר היד החזקה כתב, שעמוד היסודות, זה לידה שיש שם, מצוי, יסוד היסוד עמוד, יסוד היסודות עמוד החוכמות, לידה שיש שם מצוי ראשון. זה הרמב״ם אומר, יש מצווה לדעת שיש מצוי ראשון. זה הרמב״ם ביד החזקה, ספר ההלכה. בספר המצוות הרמב״ם כתב, מצווה להאמין. אז כבר שאלו על הרמב״ם, אז המצווה היא להאמין, היה מצווה היא לדעת. אז הרדב"ז בספר מצודת דוד הוא גם דן בסוגיה הזו. והוא אומר כך, הוא אומר, יש את הידיעה ויש את האמונה. יש האמונה. האמונה, מה שקיבלנו מבית אבא. אבא, אמא, לימדו אותנו להאמין בהשם. להאמין בחשיבות התורה, בחשיבות המצוות. קיבלנו את זה, מצוין. ואחרי שהאמנו וקיבלנו, אז יש מצווה נוספת. ערך נוסף. לא רק להאמין, אלא גם אומר שם מי שראוי לכך, או מי שיכול כך, גם לחקור, לבדוק, לדעת. הוא אומר, השכל והדת שני מאורות. הדת הכוונה היא האמונה, והשכל, ההיגיון של האדם, שני מאורות. כלומר, לא רק מאור האמונה שמכוון את אורחות חייו של האדם, אלא גם מאור השכל שהאדם בדעתו חקר, בדק והגיע למסקנה שכן, יש תורה, יש מצוות, יש חשיבות, יש ערך. הוא מביא שם גם טעמי המצוות, הוא מבין את טעמי המצוות. אז אם כן, יש חיוב להאמין בהשם, וישנו גם חיוב לחקור שהשכל יסכים שיש בורא לעולם, תורה, המצוות והחשיבות, של, והמשקל הגדול של התורה והמצוות. ולמה זה חשוב? אולי כאן אפשר מעט להאריך ולומר. האמונה היא אומנם כוח אדיר, אבל יחסית מופשט. האדם משתמש הרבה מאוד פעמים בכוח האמונה. האדם יכול לומר, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, ואז כאשר מישהו מגיע לבקש עזרה, הוא אומר לו, נו, תאמין בהשם שהוא יעזור לך. הוא לא מחפש לעזור, אלא האדם בכוח האמונה מעצים את המידע הרעה שלו. לפעמים בשגרת החיים בזמנים חלשים, האמונה בקדוש ברוך הוא רופפת, ואז האדם לא זוכה לתגבור. האדם, כשהוא מתעסק, הוא מתרכז באמונה, היא משפיעה עליו. אבל כשלא מתחזק בהתעסקות, באמונה בהשם, אז כמו היינו אומרים, הוא שוכח את האמונה. הוא שוכח את המחויבות שלו לבורא עולם. אז כמו המידות הטבעיות, התכונות השליליות שלו מתפרצות ומשתלטות על שגרת החיים. וכמו שאומרים רבותינו, ישנו ביטוי קיצוני שאומרים אותו רבותינו, גן ואפו מחתרתה, רחמן הקריה. הגנב, כשהוא במהלך הפרצה שלו בפי המחתרת בכניסה, הוא קורא לבורא עולם ובקש, בורא עולם תעזור לי בגניבה. גן ואפו מחתרת, רחמן הקריה. כלומר, האמונה היא כוח אדיר. אבל זה יכול להיות כוח שלא משפיע על תכונות של האדם והפוך. יכול להניע את האדם לגנוב. באותה מידה יכולה האמונה של האדם להשפיע עליו לעשות מעשים טובים, ובאותה מידה יכולה להשפיע עליו לעשות מעשים רעים. האמונה היא כוח אדיר, אבל לא תמיד כוח שולט ומכוון את האדם, אלא כוח אדיר, וזה יכול להיות מסוכן. כי האדם בשיא האמונה, בשיא ההרגשה החזקה, יכול להאמין גם כן בזוטות, בגישות מוטות. שלמה המלך אומר, פתי יאמין לכל דבר. אז זה יכול להיות אמונה כוח אדיר וגם כוח מסוכן. ואז מגיע הכוח שבו האדם הוא חוקר והוא בודק. למה זה טוב לחקור ולבדוק? כי כאשר האדם הוא חוקר ובודק, כמו שאומר הרמב"ם, מצווה היא לידע שיש המצוי ראשון, וידע אדם כפי כוח הדעת שיש לו, אז כאשר האדם יודע, אז הוא מפנים. הוא מפנים את המחויבות. מכיוון שזה ערך, כאשר זה ערך לאדם, כי הוא מבין את זה, אז הרבה יותר מחייב אותו. זה הרבה יותר משפיע לה בשגרת החיים. גם כאשר כוח האמונה איננו, הוא עדיין אומר, אני חייב להיות נאמן למערכות החשיבה ההגיוניות שאותם חקרתי ובדקתי. האמונה לא מחייבת את האדם. האמונה מניעה את האדם. השכל של האדם מחייב אותו. לכן יכול להיות שאדם יש לו אמונה גדולה ורחמנה, סליחה, גן ואפו מחתרת רחמנה קריה. הגנב בפי המחתרת הוא עכשיו בא לגנוב, ומה הוא עושה? הוא קורא לקדוש ברוך הוא. אז האמונה היא כוח אדיר, אבל זה לא בהכרח כוח מכוון, זה לא כוח שולט, זה לא כוח מדריך, זה כוח אדיר. אבל יכול לכוון את האדם למקום רע. אבל השכל של האדם, זה כבר כוח יותר, נקרא לזה פנימי. משפיע על התכונות של האדם, על שגרת החיים של האדם, זה השכל של האדם. ולכן יש מצווה לא רק להאמין, אלא גם לדעת. ועל זה מוסיף הבעל שם טוב ואומר כך. לא רק שיש מצווה ראשונה להאמין, מה שקיבלנו. לאחר מכן יש מצווה לדעת, לחקור, לבדוק. כי אמרנו, האמונה זה כוח מופשט, זה לא כוח מחייב. אבל השכל של האדם, ככל שאדם יותר מבין, יותר מחייב אותו. כי האדם יכול לחיות עם פערים בין ההתנהלות שלו לבין האמונה שלו. אבל קשה לו לחיות עם פערים בין ההתנהגות שלו לבין השכל שלו. וגם כאשר הוא חי בפערים בין ההתנהגות לבין השכל, הוא מרגיש יותר רגשות אשמה. שהוא טעה, וזה מיישר אותו בהדרגתיות לחזור ולתקן ולחזור בתשובה. אבל אחרי שאדם יש לו את כוח האמונה וכוח השכל, אומר הבעל שם טוב דבר נהדר. הוא אומר, אחרי כל ההשגות שמשיגים, אחרי כל המעלות שהאדם מבין ומפנים בטעמי המצוות, לאחר מכן לחזור ולהאמין כמו ילד קטן. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת לאחר מכן לחזור ולהאמין כמו ילד קטן? הרי אני כבר הבנתי כמו ילד גדול, כמו אדם בוגר, הבנתי כל כך הרבה דברים בשכלי ובדעתי, אז למה לחזור ולהאמין כמו ילד קטן? התשובה היא, אם לדוגמה, האדם מ-1 עד 10 הבין שהתורה היא טובה לאדם ברמה של 8. אין משהו יותר טוב מהתורה, אבל התורה היא מ-1 עד 10 ברמה של 8. אז מה תהיה המרץ? מה תהיה רמת המרץ? מה תהיה רמת האנרגיה והרצנות שהוא יפיק מעצמו עבודת השם? התשובה היא ברמה 8, כי זה מה שהוא הבין. אז זה אומר הבעל שם טוב, כמה שהאדם חקר, בדק, ראה, הבין את טעמי המצוות, למד, לא רק פשט, דרש, רמז, סוד, אחרי כל הדברים, תמיד, תמיד, תמיד. משמעות התורה והמצוות והקשר עם בורא עולם הוא הרבה. הרבה יותר ממה שדעת האדם יכולה להבין. ולכן הבנתי מה שהבנתי, הורשיתי להבין מה שהורשיתי להבין. מה שרצה בורא עולם שנבין. יחד עם זאת, מוסיף הבעל שם טוב ואומר, אני יודע שזה לא העיקר. אלא זה רק מה שהבנתי בשכלי הדל. אבל אני עושה את המצוות לא עם המשמעות שאותה הבנתי, אלא עם משמעות גדולה הרבה יותר. אני לא עושה את המצווה מכיוון שלדוגמה, כל מי שעונה אמן יש מהרבה בכל כוחו, קוראים לו גזר דין ל-70 שנה. מצוין. אז עכשיו בתפילת מנחה, אני יכול קצת לוותר על ה-70 שנה, רחמנא ליצלן, כי בתפילת ערבית אני אכוון כמו שצריך. אז מה עשיתי? אני מבין את טעם המצווה, מבין איזשהו ערך ומשמעות יש לאמן יש מרבה, ועל בסיס זה אני שופט, האם כן כדאי לומר, לא כדאי לומר, זה לא נעשה מיד לפני אמן יש מרבה, אבל זה במוח של האדם, דעות ומחשבות שעוברות כנראה בשברירי שנייה, ולכן בהתנהגות מרשה האדם לעצמו לוותר על אותו אמן יש מרבה. מדוע? כי הוא כל כך למד שזה קורא גזר דין, וזה נותן לאדם לחיות 70 שנה, אם הוא עונה אמן יש מרבה בכל כוחו. אז אומר לעצמו, בסדר, אמן יש מרבה בכל כוחו, אני יכול להסתדר עם זה. אני יכול להסתדר בתפילה הבאה. אז מה עשה האדם הזה? האם הוא יענה או לא יענה, או כמה יענה, או באיזה רצינות הוא יענה אמן יש מרבה, או באיזה כוונה, במה זה תלוי? בטעם של המצווה, שאותה שהוא הבין. בהסבר, בתגמול, אז אם כן, מה פעל האדם לפי שכלו? זה מה שאומר הבעל שם טוב. אחרי שהבנת וחקרת ובדקת, אל תקיים את המצווה בגלל הטעם הזה או הטעם האחר, בגלל התגמול הזה או האחר. תמיד התגמול הוא הרבה יותר ממה שנדמה לך. המשמעות היא תמיד יותר ממה שנדמה לנו. ולכן כמו ילד קטן, שזה הרבה יותר ממה שבדעתו של האדם. ולכן מערכת הנפש היא בנויה בצורה של אמונה, לאחר מכן חקירה, ואז חוזרים אל האמונה שהיא למעלה מהחקירה, כפי שלושת השלבים שדוברו. נצא להפסקה ובעזרת השם שוב נחזור לשאלותיכם.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
מורשת איתן.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו
1-700-417
מורשת איתן. התחסנתם? חוזרים ובגדול, פסח במופתא ברומניה, חופשה יוקרתית ובריאותית, לפרטים 03-964-1555, 03-964-1555, או באתר מופתא.org.
לארח ולהתארח? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום וברכה, חזרנו אליכם ונרצה להתייחס לעוד שאלות. איך נוצרות בעיות נפשיות עמוקות? בגדול, נוכל לומר שאחד מהדברים, אחד מהתכונות שמייצרות בעיות נפשיות גדולות, לא ניכנס עכשיו להיבט הגנטי, שגם לו יש משקל, אחד מהדברים שעליהם כדאי לשים דגש, זה נקרא הדחקות, הכחשות. מה זאת אומרת? ככל שהנפש לא יכולה להכיל מידע, ככל שהנפש לא יכולה להתמודד עם מידע, ככל שהנפש נבהלת עם מידע מסוים, היא מדחיקה אותו. כמה שהמידע הזה מאיים על הנפש, הנפש מדחיקה את המידע הזה יותר. ככל שההדחקות חזקות יותר, האדם סובל יותר מבעיות נפשיות. יכול להיות שבן אדם הוא סובל עם בעיות שהן לא כל כך חמורות, כמו חרדות, מתחים, לחצים, דיכאון. זה בעיות שהן מטרידות, מפריעות מאוד בשגרת החיים. אבל הן לא בעיות חמורות, הן בעיות שאפשר לטפל בהן. אבל יש מצבים בהם האדם הוא כבר סובל מאירועים יותר קשים. אם זה טראומות, פוסט-טראומה, שלא לדבר על כבר בעיות נפשיות, שאז יש לאדם פיצול אישיות, סכיזופרניה, שאלה הן בעיות שהסיכוי להצליח לטפל בהן הוא מאוד נמוך. אז מה אנחנו עושים? מה קורה שם? התשובה היא, למה אדם לדוגמה סובל עם פיצול אישיות? היום הוא אישיות אחת, מחר הוא אישיות אחרת. או במהלך היום הוא מחליף אישיות. למה אדם סובל מסכיזופרניה? פתאום הוא שומע קולות ומתייחס לכל מיני מציאויות שלא קיימות באמת, והן בראש לו והוא מרגיש אותם באמת כמציאויות אמיתיות. אז אם נאמר, יש הרבה להרחיב בזה, הרבה מאוד. אבל אם נרצה איזשהו כלל מסוים שהוא כן מכנה משותף בין הרבה בעיות נפשיות, זה הנושא של ההדחקה וההכחשה. ככל שהנפש לא מצליחה להכיל מידע מסוים, בדוגמה, ילד התעללו בו והליבו אותו והשפילו אותו במהלך הילדות שלו והבגרות שלו, ככל שהוא חווה את הכאב, אז הוא רוצה להדחיק את זה, הוא לא יכול להסתדר עם זה, לא ייתכן, אני חי בתוך עולם שבו הדמויות שאמורות לאהוב אותי לא אהבות, אפילו מבזות, משפילות, מעליבות, פוגעות, הוא לא יכול להכיל את זה, הוא לא יכול להכיל את המידע הזה, ככל שהוא לא יכול להכיל את המידע, העולם מאיים עליו, אז הוא מדחיק. איך הוא מדחיק? הוא מתחיל לומר, זה לא אמיתי, זה לא נכון, אני לא רוצה להרגיש, אני לא יכול להרגיש. עם הזמן, במקרים קיצוניים, הוא גם אומר, אז זה לא אני בכלל, מפצל אישיות. או הוא שומע קול אחד, אבל מיד הוא כבר שומע קול אחר. זה חלק ממנגנוני, מה שנקרא, הדחקה. שהנפש לא יכולה להתמודד עם המציאות איכשהי, ולכן היא ממציאה, חיה, ונמצאת בעולמות אחרים, מעין מנגנון שעוזר לאדם לברוח, לא להיפגע. כי האדם לא מצליח להכיל את המידע. לכן, אגב, חשוב כל כך שהילדים בגיל הילדות, ינקות, ילדות, נאורים, יקבלו הרבה חום ואהבה. תמיד זה חשוב, אבל בגילים האלה זה מאוד חשוב. מדוע? כי אז זה זמן בו הנפש של הילד והנער המתבגר. הנפש מעצבת את עצמה, והיא לומדת האם העולם הוא מסוכן, מאיים, או אוהב ומפרגן. ככל שהעולם הוא יותר מאיים, הוא יותר מפתח מנגוני הדחקה והכחשה, ולהתעלם מהמציאות ולברוח מהאחריות, וכל מיני תכונות שהן שליליות וקטנות, אבל יכולות להתפתח לחמורות מאוד. וככל שהוא מרגיש יותר חום, אהבה, חיבה, מתייחסים אליו, לאו דווקא מפנקים אותו, או יותר נכון, לא מפנקים אותו, אבל כן, תשומת לב, כן יחס, כן חשיבות, כן מדברים איתו, מתייעצים איתו, משחקים איתו, שמחים איתו. ככל שאת זה יש יותר, אז הילד מרגיש שהעולם הוא לא מאיים. ואז גם כאשר הוא מקבל סתירה מהמציאות, כאן קשה, שם קשה, זה פחות מאיים עליו. נכון, זה קשה, אבל בגדול, יש לו אווירה שהעולם הוא טוב, יש לו הרגשה שהעולם הוא טוב, אז ככל שיש לו יותר את האווירה ואת ההרגשה שהעולם הוא טוב, אז הדברים הקשים הם לא מאיימים עליו. אז הוא גם יכול לאבד אותם, הוא יכול לקלוט. כן, נכון, באמת, הוא השפיל אותי, הוא פגע בי, הוא העליב אותי, אז מה? זה לא נעים. אז מה עושים? אז צריך לפתור את זה, לראות איך עושים, מה עושים, איך בודרים. אבל הוא לא נבהל מזה. או הוא נבהל, אבל לא נבהל יותר מדי זמן, זה בסדר, הוא יכול לשאת את המידע הזה, הוא יכול להכיל את המידע הזה, זה לא כל כך מאיים עליו. זו הכוונה. ככל שמידע רגשי כואב לא מאיים על האדם, הוא יהיה יותר בריא נפשית. ככל שמידע רגשי כואב מאיים על האדם, אז הוא יסבול, הוא סובל יותר ויותר מקשיים נפשיים. הנפש הבריאה, הנפש החסונה, הנפש החזקה, היא הנפש שלא נבהלת מדברים מבהילים, ולא נבהלת גם מהבעלה. כמו שהאדם ביטחון עצמי, זה לא אדם שאין לו פחדים, אלא הוא לא נבהל מפחד, הוא לא נבהל מקשיים, הוא לא נבהל מהתמודדויות. זה קשה, זה קשה לכולם, אבל השאלה היא כמה מתייחסים אל הקושי וכמה מתייחסים אל היכולת. ככל שהאדם הוא לא חסון נפשי, הוא לא מתייחס אל היכולות שלו, אלא על כמה זה מאיים הקושי. ככל שאדם הוא חסון יותר נפשית, הוא אומר נכון, קשה, לא נעים, אולי הוא מתוסכל, מאוחזה, אבל לא רק שבע יפול, אלא גם השבע יפול צדיק, אלא גם וקם. והוא קם מהר, מדוע הוא קם מהר? מכיוון שבגדול הוא בריא בנפשו, זה לא מאיים עליו יותר מדי, נכון, יש בעיה, נפתור את הבעיה, איך אני עדיין לא יודע, אבל נפתור את זה. ככל שהבעיות לא מאיימות עליו, אז הוא פחות סובל מהדחקות, והוא יותר מודע אליהם. והפוך, לא צריך לחשוב שככל שאדם הוא עם גישה חיובית, הוא יותר מדחיק דברים. הפוך. כשלוקחים בן אדם שהוא מצב רוח מדוכדך, ואומרים לו, כמה רע, לדוגמה, אירוע חברתי של אי הצלחה בחברה, כמה זה רע מאחד עשר? אז הוא יגיד שבע, שמונה. כששואלים אדם עם גישה חיובית, כמה רע האירוע הזה, הוא יכול להגיד עשר. הוא יכול לתאר אותו כהרבה יותר גרוע. למה? התשובה היא מכיוון, בגלל שזה לא מאיים עליו, בגלל שהוא יודע שבסדר, יש בה נפתור אותה, אז הוא יכול לחוות את הבעיה בשיא עוצמתה. וחוויית הבעיה בשיא עוצמתה לא מאיימת עליו יותר מדי, מכיוון שהאדם יודע, נכון קשה, נכון מאיים, אבל בגדול אני יודע שאני אסתדר. איך? לא יודע איך אני אסתדר, אבל אני יודע שאני אתחיל לחשוב, יראה איך מוצאים פתרונות. מאיפה יש לאדם כזו גישה? התשובה היא שבגילאים המוקדמים, בגיל הילדות והנאורים, הוא קיבל חום, חיבה, אהבה, תחושה טובה, שידרו לו שהעולם מקום טוב, העולם מקום חיובי, העולם מקום שאפשר לסמוך עליו, אז האדם הוא לא מחפש את הבעיה איך בורחים מהבעיה, אלא הבעיה הוא מחפש איך פותרים את הבעיה. כדי לפתור בעיה צריך האדם גישה של פתירת בעיות. הוא לא צריך לחפש מה הפתרון. אנשים אומרים, לא, מה הפתרון? זה לא תמיד לחפש מה הפתרון. זה לפתח גישה בנפש שיודעת לומר, יש בעיות ונפתור אותם. איך? אני לא יודע איך. אבל יש פתרונות הבעיות. הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה, ואנחנו צריכים לחפש את הרפואה הזאת. והרפואה הזו קיימת. או שיש רפואה למכה, או לחיות עם המכה הזאת. אבל יש פתרונות. אבל כדי שאדם יוכל למצוא פתרון, הוא צריך גישה, גישה שבגדול העולם הוא טוב, העולם הוא חיובי. הרבול במכנה את זה, מכנה את זה, עולם הידידות. כשאדם מרגיש זה עולם של ידידות, שהקדוש ברוך הוא רוצה בטובתו, אז זה דבר שקל יותר לאחר מכן למצוא פתרונות לבעיות שישנם. אבל כדי שדבר כזה יהיה, אז זה תלוי הרבה בהורים. שהם מעניקים לו את ההרגשה בגדול שכן אפשר לסמוך על העולם שבו חיים. נרצה לסיים עם עוד שאלה. האדם מרגיש שאין הרבה משמעות למה שהוא עושה ואין לו הרבה מצב רוח. תשובה. הנה אנחנו מוצאים הפרשה הזו, פרשת שמות, שהקדוש ברוך אומר למשה רבינו לך לגאול את עם ישראל. ומשה רבינו חושש שמא אהרון יקנה, וכתוב שהקדוש ברוך אומר אל תדאג, ורעך ושמח בליבו. ואז אומר המדרש, אם והיה ואהרון היה יודע שיהיה כתוב בתורה ורעך ושמח בליבו, לא היה רק שמח בליבו, אלא היה מבטא את זה בתופים ובמחולות. כך היה מבטא את זה, תופים ומחולות. למה? אז ההסבר הפשוט, השטחי, נדמה להרבה אנשים, מדוע? מכיוון שאומר אהרון, אם והיה וקיבלתי כבוד, כתוב עליי ורעך ושמח בליבו, אז הייתי יוצא עם תופים ומחולות, ואז הייתי זוכה ליותר כבוד. לא, זה לא ההסבר. אומרים בעלי המוסר והחסידות הסבר אחר. אם אהרון היה יודע שהמעשה שלו הוא כל כך טוב, כל כך חשוב, שזה ייכתב בתורה, אז הוא יוצא בתופים ומחולות. לא בגלל הפרסום שבדבר, אלא כי אם זה כתוב בתורה, אפילו אם זה נסתר ואף אחד לא יודע מזה, ואם זה כתוב בתורה, זה אומר שזה מעשה חשוב. אם כן, ככל שאדם יותר מאמין שהמעשה שלו חשוב וערכי, הוא יותר משקיע בו. אנשים לא פעם מחכים לנקודת C, לחתן את הילד, בר מצווה, משהו כזה, אז אומרים שם זה אירוע גדול. אבל זה לא אירוע גדול. זה אירוע שהוא סיכום כל האירועים הקטנים המצטברים. צריך להתייחס לאירועים הקטנים המצטברים כאירועים גדולים. האדם הגדול הוא זה שיודע להתייחס לדברים הקטנים בשגרת החיים כדבר גדול, ואז באירוע הגדול זה סיכום כל הרגעים הקטנים שהפכו להיות משהו אחד גדול. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה, תודה רבה. לשלום פולק, לאורי כהן, לכם המאזינים, ומחר בעזרת השם, 6:15, כי אייל תהרוג. היו ברוכים.